שלום. בפרק מם יש הערה פרשנית שהשארנו מאחורינו שכדאי להתבונן בה. ויהי אחר הדברים האלה, בפרק מם פסוק א', חטאו משקה מלך מצרים והאופה לאדוניהם ומלך מצרים. אז מי שחטא זה המשקה והאופה, ומי שחטאו לו זה מלך מצרים. ויקצוף פרעו, מי שקצף זה לא מלך מצרים, זה פרעו, על שני שריסיו, על שר המשקים ועל שר האופים. אז זה כבר לא המשקה והאופה, זה שר המשקים ושר האופים. אז צריך להחליט מי פה החוטאים וכלפי מי הם חוטאים. אלא צריך לומר שיש פה, לא כמו שנראה, שלושה אנשים, האופה, המשקה ומלך מצרים, אלא יש פה שישה אנשים, האופה, המשקה ומלך מצרים, ועוד שלישייה אחרת, פרעו ושר המשקים ושר האופה. סך הכל שישה אנשים. המשקה זה המלצר, מי שהתפקיד שלו להגיש את הכוס. מי אחראי על המלצר? שר המשקים. מכאן שיש לנו פה היררכיה מסובכת, מי הוא מלך מצרים, מי הוא פרעו. מלך מצרים הוא המפונק, פרעו הדמות הפוליטית. ייתכן מאוד שהיו פה שני סוגי אנשים, שני אנשים שמשלו במצרים, האחד מהן כמו קיסר יפן שאין לו כל כוח פוליטי, וכלפיו צריך להתנהג בכבוד, להביא לו את הפת, להביא לו את היין. אבל סך הכל יכול להיות אפילו גם שמלך מצרים ההוא הוא ילד, ופרעו הוא מי ששולט על הבית, הוא זה שאחראי על תיקון המדינה. לכן כשראה פרעו שהמשקה והאופה חטאו למלך מצרים, אז הוא קצף על מי שאחראי באחריות מיניסטריאלית, שר המשקים ושר האופים. ברור? והדבר הזה יש לו קצת ראייה מהמשך הכתוב. הרי נאמר כך, ויתן אותם במשמר בית שר הטבחים אל בית הסוהר, מקום אשר יוסף אסור שם. אז מי בעצם יושב בכלא? לא האופה והמשקה. האופה והמשקה זה הפיון, זה ש"ג. מי שיושב בבית הסוהר זה שר המשקים ושר האופים, שהם השרים האחראים עליהם. ויפקוד שר הטבחים את יוסף איתם וישרת אותם, והיו ימים במשמר, ויחלמו חלום שניהם, איש חלומו בלילה אחד, איש כפתרון חלומו, המשקה והאופה אשר למלך מצרים אשר אסורים בבית הסוהר. משמע שמלבד החלום של שר המשקים ושר האופים, יש עוד שני חלומות, חלום של המשקה ושל האופה. ואז יוצא לפי זה שיש פה ארבעה חלומות. ויבוא עליהם יוסף בבוקר, וירא אותם והנה זועפים, וישאל את סיריסי פרעה אשר איתו במשמר בית אדוניו לאמור, מדוע פניכם רעים היום? ויאמרו אליו, חלום חלמנו פותר אין אותו. ויאמר עליהם יוסף, הלא לאלוהים פתרון צפונה לי. ויספר שר המשקים את חלומו, ויאמר לו, בחלומי והנה גפן לפניי וכו'. כן, בחלומים יהיה גפן לפניי, ובגפן שלושה שריגים, והיא כפורחת על איתה ניצה, הבשילו אשקלותיה ענבים. וכוס פרעו בידי, ויקח את הענבים ויסחט אותם אל כוס פרעו, ויתן את הכוס על כף פרעו. תפקיד זה של מי הוא? של המשקה, לא של שר המשקים. שר המשקים לא מביא בעצמו את הכוס. אז פתאום, שר המשקים חולם שהוא משקה. כן? מי שר בממשלה, הוא הפך להיות מלצר. ויאמר לו יוסף, זה פתרונו, שלושה את השריגים שלושת ימים מהם, בעוד שלושת ימים יישא פרעה את ראשך ואשיבך על כניך, ונתת כוס פרעה בידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו. זאת אומרת, אתה לפני שנהיית שר המשקים התחלת את הקריירה בתור משקה. אז אמנם אתה תצא מבית הסוהר, אבל אתה לא תחזור מיד להיות שר המשקים, אתה תחזור למשפט הראשון אשר היית משקהו. מה? של ההפרש? אני חושב שראיתי את זה פעם באחד המפרשים, אני לא זוכר. יכול להיות שזה גם פירוש שלי, אני לא זוכר. לא, אני לא, באמת לא בטוח. כן? אבל זה נראה לי הגיוני, על כל פנים. כן, זאת אומרת שסך הכל חוזר שר המשקים להיות בבוא הזמן משקה בלבד. טוב, אבל בכל מקרה, מה שחשוב לנו כאן, זה שבמצרים מתחיל, כל זה היה הערה פרשנית שראיתי לנכון להביא אותה, אבל זה סתם זה חמוד, אבל מה זה חשוב לנו כל הסיפור הזה של החלומות? כן, בבקשה. טוב, זה כבר על פי הנסתר, אבל זה לא... גם יוסף על פי הנסתר, זה לא סתם בחור. כן? זה גם יכול להיות. כן, אז מה, כבר יוסף זה מידת היסוד, ושר המשקים והעופים זה נצח ועוד, אז זה לא, זה אפשר להגיע. טוב, נמשיך הלאה. כן, אפילו נדבר על דרך הפשט. כן. עכשיו, בואו נמשיך. מה שחשוב לנו כאן זה שמתברר שבמצרים חולמים, וזה חידוש גדול. כן, ברגע ששר המשקים ושר העופים מגיעים אל בית הסוהר, הם מתחילים לחלום. מה גורם להם לחלום? קרבתו של עברי שחולם. כלומר, החלום בתנ"ך הוא סגולה עברית. כן, לא כל חזיון לילה נקרא חלום. יש חזיון לילה שאדם יודע, אכל יותר מדי, שתה יותר מדי, עצבני יותר מדי, אז יש לו חלומות בלילה. זה לא נקרא חלום בתנ"ך. זה נקרא שהוא רואה דברים בלילה, יש לו סעיפים חזיונות לילה. מה שאין כן, מה שהתנ"ך מכנה חלום, זה משהו מן הנבואה. אחד ב-60 ומי 60 בנבואה, וזה בעצם סגולתו של יוסף היורד למצרים, הממשיך את הנבואה דרך הצינור החלומי שלה, האופי החלומי של הנבואה, והחלום הזה אחר כך מדבק את סביבתו. ואז זה מתחיל קודם כל מיושבי בית הסוהר, וכנראה שהמשקה והאופה הם חלמו תחילה, וזה עבר אחר כך אל השרים, ואחר כך אחד השרים יוצא מבית הסוהר ומגיע אל בית פרעה, והתוצאה היא ויהי מקץ שנתיים ימים, זה בפרק מ' א' פסוק א', ופרעה חולם. כלומר, יש לנו פה תופעה מיוחדת, לקח לו שנתיים לפרעה לחלום. מכאן שזה לא מובן מאליו, זה לא דבר פשוט שפרעה יחלום. זה חידוש במצרים. כן. פרעה
זה לא מלך מצרים.
נכון, נכון, נכון. מה? פרעה זה המנהיג הפוליטי של מצרים. ובמצרים אין חלומות. זה אסור. זה לא שזה אסור, זה בלתי אפשרי. אין קשר עם העולם העליון. אין נבואה במצרים. מצרים היא חברה לגמרי סגורה מבחינת השקפת העולם שלה. אין שום אחיהה טרנסנדנטית. כלומר, אין שום יחס בין העולם הנבדל לבין העולם הטבעי. לא קיים. ולכן זה שפרעו חולם, זה פרעו מסוג מיוחד. ובאמת, אנחנו צריכים פה לברר פה איזו שאלה גדולה. כשפרעו הזה חולם, הוא חולם חלום, אתם מכירים את החלום. החלום של פרעו, חלום פשוט. בהתחלה שבע פרות שמנות, היה שבע פרות רזות, שבולעות. שבע שיבולים שמנים, שבע שיבולים דקים, שבולעים את הקודמים. אז לא צריך להיות גאון גדול כדי להבין שאם כבר יש משמעות לחלום, אנחנו מקבלים שיש משמעות לחלומות, אז המשמעות היא שבהתחלה יש הרבה מה לאכול, יש בשר, יש חיטה, ואחר אין הרבה מה לאכול, יש רעב. נכון? זאת אומרת, הכתובת כתובה על הקיר. זאת אומרת, זה שאתה אומר שהחלום הזה זה בהתחלה שבע ואחר כך רעב, כל אחד מבין את זה, לא צריך להיות גאון גדול. ואז קם פרעה מלך מצרים, קורא לכל חרטומי מצרים וכל חכמיה, כן, מהאוניברסיטה של חרטום, כן, חרטומי, והוא שואל אותם, תגידו, מה זה? ואין פותר אותם לפרעה. אחר כך מביאים איזה צוציק מהכלא, אומרים, נו, תגיד מה אתה חושב? שמע, אדוני המלך, אני חושב שזה אומר שבהתחלה יהיה מה לאכול, אחרי זה לא יהיה מה לאכול. אומר לו המלך, כל הכבוד. באמת, אחרי הודיעך אלוהים את כל זאת, אין חכם ונבון כמוך. אתה רוצה להיות ראש ממשלה? אתה נרגיש את הילדותיות של כל המעמד. טוב, יש אומרים באמת שהפרעה הזה היה ילד. יש, לפי אחת השיטות הקרונולוגיות, מדובר בתותנח אמון. תותנח אמון היה ילד בן 8 כשעלה לשלטון. אז אפשר להבין שבשביל לפתור את החלום שלו הוא מטריח את כל חכמי מצרים. יכול להיות. יש איזה קצת יסוד בדברי יוסף שאומר וישימני לאב לפרעה. כן, ילד קטן, לא היה לו מי שיטפל בו, וישימני לאב לפרעה. אבל בכל זאת, זה אין קשה, מה אתה רוצה? שהם לא חלמו חלומות רגילים? ודאי שהם חלמו חלומות רגילים, אבל התורה לא קוראת לזה חלום. אבל זה לא נקרא חלום. הוא הרגיש שקרה משהו. זאת אומרת, זה פרעה מיוחד. הנוכחות של יוסף במצרים שינתה אצלו משהו. כן, אנחנו נראה איך הוא הבין את זה גם. זה לא אותה, הוא הבין את זה. והראיה זה ההפרש בין ההבנה של פרעה את מהות חלומו לבין ההבחנה שיש לחרצומי מצרים את החלום. מה? כן, לכן אמרתי לכאורה זה ילדותי, אבל תן לי לתרץ, אני מתאים בקושיה. יש אנשים שיש להם קושיה בתירוץ, יש אנשים שיש להם תירוץ בקושיה. כן, מה זה? כן, אבל אמרתי את זה כבר בערך ארבע פעמים שהנוכחות של יוסף החולם יחד איתם. מה? כן, ודאי. בעצם זה ששר המשקים שחוזר לבית פרעה הוא השגריר של יוסף. כן, לכן כשיוסף אומר כי אם זכרתני איתך, אז זה לא שבאמת שכח אותו לגמרי שר המשקים. כן, ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו, אבל בכל זאת פעל משהו למעלה. הוא פעל בנוכחותו בארמון, הוא לימד את מלך מצרים לחלום. מה? לא שומע. כן, כן, ודאי, ודאי, זה חלומות מיוחדים, נבואים, עובדה שאחר כך החלומות התקיימו. מה?
האנשים שפרעה הוא מיוחד, לא פרעה רגיל.
כן, הוא לא פרעה רגיל, נכון. נכון, נכון. עכשיו, במה פרעה הוא לא פרעה רגיל? כן, זה עליה, כן.
מה בדברי יוסף גורמים לפרעה להגיד שזה דווקא אמת?
רגע, אתה שואל שאנחנו עוד בהבנת פרעה, מה אתה מבין את יוסף? כן. אז פרעה, אז זהו פרעה לא רגיל, הוא מבין שהחלום הזה הוא משמעותי מאוד, ובאמת מפתיע לראות, כלומר, לנו זה מובן מאליו, כן? אם בהתחלה זה שמן, אחר כך רזה, סימן שיש מה לאכול, אחרי זה אין מה לאכול. אבל חרטומי מצרים לא הבינו את זה. כן? למה? בגלל שכדי שיהיה רעב במצרים, צריך שהיאור לא יפעל. הרי לא ייתכן רעב במצרים, בהגדרה. הנילוס עולה, יש תמיד חיטה. לא ייתכן שיחסר אוכל במצרים. ואם בכל זאת אין מה לאכול במצרים, זה שינוי של סדרי הטבע. וזה סותר את האידיאולוגיה המצרית. למה? משום שכוחות הטבע במצרים הם אלים. היאור הוא אל. כל דבר הוא אל. מה זה אומר? מה זה אומר שהיאור הוא אל? שהוא מוחלט. כוחות הטבע הם עצם המציאות. לכן לא ייתכן בהם שינוי. לכן המחשבה שיהיה רעב במצרים היא מחשבה אתרודוקסית. זאת אומרת, מחוץ לנורמה, ולכן גם אינה עולה על הדעת. מה אתה אומר? היא באה, בחלום של פרעה יופיע. סימן שהפרעה הזה היה פרעה לא מצרי כל כך. פרעה שהיה בדרך להיות עברי. ולכן, כשהוא שומע עברי אחד, שבא מבית הסוהר, ואומר לו, מה שחלמת זה שיהיה שינוי בסדרי הטבע, אז פרעה הזה מרגיש, זה בדיוק מה שרציתי לשמוע. ולכן הוא מעמיד אותו בראש מצרים, נגד דעת כל החרטומים, שהם שבויים באידיאולוגיה שלהם. מובן? וזה מה שנאמר כאן, תגידו לרגע אחד, בפסוק ח' ויהי בבוקר ותתפעם רוחו וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה ויספר פרעה להם את חלומו ואין פותר אותם לפרעה. מה זה אין פותר אותם לפרעה? רש"י אומר, פותרים היו אותם, אבל לא לפרעה, שלא היה קולן נכנס באוזניו, ולא היה לו קורת רוח בפתרונם. שהיו אומרים, שבע בנות אתה מוליד, ושבע בנות אתה קובר. מה הם הבינו? הם ייחסו את החלום לגורלו האישי של פרעה. מתייחסים אל פרעה כאדם פרטי. באדם פרטי השינוי יכול לחול, אבל לא בממלכה שלמה. זה בדיוק מראה את השקפת עולמם של החרטומים, שהיו שבויים בתפיסת עולם שבה לא ייתכן גם חופש. התורה מכנה את מצרים בשם בית עבדים. מה זה בית עבדים? זה המקום שבו כולם עבדים. מי עבדים במצרים? העבדים הם עבדים, האדונים הם עבדים לפרעה, ופרעה עבד לאלים, והאלים הם בעצמם עבדים לטבע. כלומר, הכל מערכת מכנית משומנת מאוד, שבה לא ייתכן כל שינוי. לכן עצם רעיון החירות היה בלתי אפשרי במצרים. לכן יציאת מצרים מהווה מהפכה מבחינה הזאת של הופעת רעיון החירות בנפש האדם. כן. עולות מן היאור, נכון, נכון. למרות שהיאור קיים, ובכל זאת יש רעב. בכל זאת מוזר. יפה, כן.
הרב אמר שפרעה היה בזה מין משהו מהיצריות.
נכון. אולי הוא היה בכלל שמי. מלך מצרים. הייתה שושלת בערך, לפי שיטה אחרת, זה היה תקופת השלטון של מלכי החיקסוס. החיקסוס לא היו מצרים, הם באו מן החוץ. הם העמידו שושלת בראש מצרים. כן. מה אתה אומר? לא שומע. נכון. להיות אל זה גם להיות משועבד. אתה, בתפיסה היהודית, אל, אז אין לפניו כל שלטון, כל חוק. נכון? הוא חופשי לחלוטין. המושג של אלוהות אצל העמים הקדמונים היה בדיוק הפוך, שהאלוהות זה הדבר המוחלט, לכן לא ייתכן כל שינוי. לכן אפילו פרעה, כיוון שהוא אל, הוא לא יכול לשנות את עצמו. לטבע, בדיוק. בבקשה. הפתרון של יוסף הוכיח לו שיש פה מחשבה חדשה. כלומר, החלום, גם הוא הרגיש את זה בחלום של עצמו, שיש משהו שמעלה אותו מעל סדרי הטבע הרגילים. וכאן באמת המקום כתוב כאן, תסתכלו בשוב בפסוק א', ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולל, והנה עומד על היאור. מה זה לעמוד על היאור? בתת מודע של עובד עבודה זרה הוא רואה את עצמו עליון מן האל שלו. הוא יותר עליון מהאל. הוא עומד על היאור. עכשיו כשהוא מספר את חלומו מלך מצרים, במודע הוא לא יכול להגיד את זה. ואז הוא משקר. הוא אומר, איפה זה? כן. פסוק י"ז, וידבר פרעה אל יוסף בחלומי, הנני עומד על שפת היאור. אגב, יש על דרך הדרוש, כן, שיוסף אמר לו, שפת? לא ידעתי אשמע. זה מה שנקרא עדות יוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים, שפת? לא ידעתי אשמע. וזה מה שהוכיח לפרעה שהוא יודע את החלום באמת. אבל העמידה מעל היאור היא משמעותית. זה אומר שהיאור הוא לא כל יכול, פרעה עומד מעליו. אם כן, יש אפשרות גם של שינוי סדרי הטבע. בסדר? מה אתה אומר? לא, החרטומים לא ידעו לשנות את הטבע. החרטומים ידעו לעשות כישוף, זאת אומרת לנצל את הכוחות שבטבע עצמו. כן? זה ההבדל בין כישוף לבין נס. כן, מה אתה אומר? מה היו יחסים בין פרעה למלך מצרים? לא יודע.
למה...
מה? מה? לא יודע, אני לא ניהלתי את מצרים העתיקה, זה לא שמעתי את זה אגב. למה התורה כתבה את זה? כי התורה כותבת את האמת. כן. כן. למה דווקא פרעו זה שזה... טוב, כי פרעו הוא ראש מצרים. ובראש תמיד יש אפשרות של שינוי. כלומר, בכל מערכת, מי שנתון בהיררכיה עצמה, קשה לו יותר לשנות. מי שעומד בראש המערכת, הוא עלול יותר לשינוי. מה? המלך הוא פרעו. ומי שנקרא מלך מצרים, אמרנו שהוא לא הדמות הפוליטית המרכזית. אבל פרעו יותר ממלך מצרים. עכשיו, איפה היום? כן, עכשיו, זה מאוד חשוב הדבר הזה. כי זאת ההזדמנות, כשפרעו בעצם מגיע לבית המלך, הוא פוגש לראשונה, מה? מי אמרתי? כן, כשיוסף, כמובן, מגיע לבית המלך, הוא פוגש מצרים חדשה. כלומר, מצרים שעלולה, דרך המנהיגות הפוליטית, לקבל את המסר העברי. וזה בדיוק התוכנית של יוסף. להפרות את מצרים דרך תורת אברהם בצינורות של התרבות המצרית. זה מה שהוא חלם עליו. הנה זה מתגשם לו. מעניין, כשבאים אחרי יוסף, יוסף אומר, ערוות הארץ באתם לראות. אז מי היא ערוות הארץ? מצרים. מצרים היא ערוות הארץ. ומה זה ערווה? ערווה זה המקום, זה המקור של החיים. כלומר, הוא רואה באחיו, הוא נותן להם איזה ייעוד. אתם באתם להפרות את מצרים. כן, כזרע שבא בערווה להוליד עולם חדש. את ערוות הארץ, שהיא מצרים. ערוות הארץ זה כאילו... מה? כן, זאת אומרת, לא. להפרות את ערווה. מצרים היא אם כל העולם. אז דרך זה שאתם באים למצרים, תעניקו קדושה דרך הצינורות של התרבות המצרית, ועל ידי זה אפשר יהיה לתקן את כל העולם כולו. באיזשהו מקום זה להפוך את ישראל לכהני האומה המצרית. כאילו שהמצרים זה שהיא צורת היא עם סגולה, ובית אברהם יהיו הכהנים של אותה תרבות גדולה. זה התוכנית של יוסף, היא בסוף נפסלה. אבל עד שהיא נפסלה, יש פה הרבה מה ללמוד. כן? השיטה של יוסף הוא מעניינת מאוד. כי זאת שיטה של הרבה יהודים במשך הדורות, כולל רבנים. כן, מה אתה אומר? עכשיו, השיטה של הרב שמשון רפאלי, שהייתה כזאת. הוא סבר שזה התפקיד של עם ישראל בגרמניה. מה אתה אומר? הנצרות, כן, זה אותו דבר. הנצרות זה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת שנאמר בפרשת שמות, ויוסף היה במצרים. אז רש"י כותב, מה כתוב לפני ויוסף היה במצרים? ולשמות בני ישראל הבאים מצרימה. את יעקב ישוב את והוא, ראובן, שמעון, לוי ויהודה וכו' וכו'. מה זה מצרימה? מה זה מצרימה? למצרים, לכיוון של מצרים. זאת אומרת, הם ישבו במצרים, אבל לא ממש במצרים. ישבו בגטו. ויוסף היה במצרים. הוא, בלי גטו, תובל בתוך המצרים. אומר רש"י, מה זה יוסף היה במצרים? הוא בצדקו. כלומר, מה אומר רש"י? רק הוא יכול להיות במצרים ולהישאר צדיק. עכשיו, מה הסכנה של יוסף? אלמלא היה צדיק. שיוסף יהפוך למצרי. זאת אומרת, הוא ישתמש בכוח של בית אברהם, לא לחיזוק בית אברהם, אלא לחיזוק מצרים. אז יכול להיות גם בן יוסף שיהפוך לרומאי. זה הנצרות. הם מייחסים אותו לאחד בשם יוסף, והוא נותן את הכוח של ישראל, ומפרה את רומא. ואז רומא משתמשת בכוח הזה נגד ישראל. זה ניצחון של רומא. לכן נאמר על עשיו, כי צייד בפיו, הוא בא לצוד את נפשות ישראל. מה? מה זה רומא בלי נצרות? זה מלא נצרות, מה הבעיה? אמריקה זה לא נצרות? אה? כן, ודאי, נו. ודאי, נו. זה רומא, כן. נו, מה השאלה? אני לא מבין את השאלה. אני לא שומע כלום. אתה מדבר יותר מדי נמוך.
אם יש לנו
הנצרות זה רומא. הנצרות זה רומא ששאבה את רוח ישראל. לצרכיה. ברור? זה הנצרות. מה זה הנצרות? יש, זה הנצרות. טוב, הלאה. אם כן, הרעיון של יוסף כאן הוא יכול להגיע אפילו רחוק. אבל נראה מה שקורה כשיוסף נהיה ראש ממשלה. אגב, אנחנו רואים גם שיוסף מציע פתרון כלכלי. כן, יראה פרעה וחימש את ארץ מצרים ויקבצו את כל אוכל 7 השנים הטובות. כלומר, יש איזו מחשבה כלכלית ליוסף דרך מצרים. הוא חושב שדרך הכלכלה הוא יציל את העולם. מה יש איתם? לצורך זה צריך להמשיך קצת הלאה. בפרשת ויגש. כאן התורה סדרה את הדברים מבחינה קרונולוגית אחרת מאיך שהם קראו. זה רשי שלנו אומר את זה, כן? בפרשת ויגש, פרק מ"ז, פסוק י"ג. כן? פרק מ"ז, פסוק י"ג. ולחם אין בכל הארץ. רשי אומר, חוזר לעניין הראשון לתחילת שני הרעב. כך שאם אנחנו רוצים לסדר את הדברים לפי סדר הזמנים, כאן נכנס פרק מ"ז החל מפסוק י"ג. ולחם אין בכל הארץ כי כבד הרעב מאוד. לא יודע. ותלה ארץ מצרים וארץ כנען מפני הרעב. אין מה לאכול. וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען ושבר אשר הם שוברים. ויביא יוסף את הכסף ואיתה פרעה. הצעד הכלכלי הראשון הוא בעצם ביטול המטבע. אין יותר כסף במצרים. אז עוברים לכלכלה של חליפים. ויתום הכסף מארץ מצרים וארץ כנען ויבוא כל מצרים אל יוסף לאמור הבה לנו לחם ולמה נמות נגדך כי אפס כסף. ויאמר יוסף, הבו מקניכם ואתנה לכם במקניכם עם אפס כסף. אז מה הצד השני? הצד השני זה ביטול הרכוש של המטלטלים. המטלטלים שייכים עכשיו למדינה. מה נשאר? רכוש של קרקעות. נרסה את זה לדיין. ויביאו את מקניהם אל יוסף, ויתן להם יוסף לחם בסוסים ובמקני הצאן ובמקני הבקר ובחמורים, ונעלם בלחם בכל מקניהם בשנה. ותיתום השנה ההיא, ויבואו אליו בשנה השנית, ויאמרו לו, לא נכחד מאדוני כי אם תם הכסף ומקנה הבהמה אל אדוני, לא נשאר לפני אדוני, כי בלתי עם גבייתנו ואדמתנו. למה נמות לעיניך גם אנחנו גם אדמתנו? כן נאותנו ואת אדמתנו בלחם, ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה, ותן זרע ונחיה ולא נמות, והאדמה לא תשע. אז יש צעד חדש שמוצע כאן, ביטול החירות האישית והרכוש של המקרקעין. מה? החירות המשפטית הייתה, אבל מבחינת האידיאולוגיה לא חשבו בכלל שיש חירות. אבל זאת אומרת פה הבעלות של האדם על עצמו בוטלה, לפחות לפי ההצעה של המצרים, וגם יש פה קולקטיביזציה של האדמות. אין יותר אדמה פרטית. מעניין, קוראים לזה פלניפיקציה. הוא עושה שלטון כלכלי, משטר כלכלי, שוויוני.
אבל
כן? יוסף סטלין גם כן היה אוהב את זה. ויקן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה, כי מכרו מצרים איש שדהו, כי חזק עליהם הרב, ותהי הארץ לפרעה, ואת העם העביר אותו לערים מקצה גבול מצרים ועד קצהו. לפי חלק מהמפרשים הוא עשה העברות אוכלוסין, כלומר הוא ניתק אנשים משורשיהם התרבותיים. מי שהיה חי בצפון מצרים עבר לדרום, מי שהיה בדרום עבר לצפון. זאת אומרת שהוא ביטל גם את השורשים התרבותיים שהיו לאומה המצרית. הוא יוצר עכשיו עם חדש ללא שורשים וללא רכוש פרטי. כן.
זה לא כדי לבטל את התביעה הטבעית שלהם על קרקע, למרות שהם מכרו אותה אחרי כמה דורות, לכן הוא משנה אוכלוסיות.
שמה?
שהצפונים לא יכולים להגיד שהקרקע הדרומית אי פעם הייתה שייכת להם.
יכול להיות. אבל יחד עם זה, כן, יוצא שבעצם יש פה שינוי פניה של מצרים. עכשיו, אם אתם שמים, זה מאוד קשה הסיפור הזה. כן? אבל יכול להיות שיוסף יבחין שהחברה המצרית היא כל כך רקובה, שאין ברירה. כדי לתקן את המדינה הזאת, היה צריך להטיל איזה משטר חדש, שעם כל קושיו יביא לעולם מאושר יותר. ומחשבתו של יוסף הייתה שהמצרים יודו לו בסופו של דבר. אפשר קצת להבין בעקבות כך איזה טראומה עברו מצרים. כן? ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, לא רוצה להכיר אותו בכלל, לא רוצה לשמוע על יוסף, כי למרות שהוא הציל אותה מן הרעב, אבל באיזשהו מקום הוא התערב בתחום שלא היה שלו. הוא פשוט השתלט על אומה שלא הייתה אומתו, ולזה לא סולחים. או? אז זה כבר, אתם רואים איך שהתורה כבר מסבירה לנו כיצד השיטה הזאת לא הייתה נכונה. אבל זה ההתחלה. יש פה עוד נקודה אחרונה, אולי בפרק ממזיין כפבט. רק אדמת הכהנים לא קנה, כי חוק לכהנים את פרעה ואכלו את חוקם אשר נתן להם פרעה, על כן לא מכרו את אדמתם. כן, אז אם יש איזה אליטה, איזה קסטה, שהיא אוכלת לחם חינם, והיא איננה שותפה למהפכה הכלכלית, זה כבר יוצר מלחמת מעמדות שתגרום כנראה בבוא הזמן גם למהפכה בתוך מצרים. כן, מה אתה אומר? כן, ודאי. זהו, והנושא של הכהונה הוא לא יכול. זאת אומרת שכאן זה הנפש של מצרים, בנפש של מצרים הוא לא יכול לפגוע. אז זה מראה את חולשתה של השיטה, כי אתה לא יכול לקחת מאומה את כהניה. מה? כן, 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 תודה. בבקשה. יוסף מנסה לשנות את אופייה של מצרים כדי לבנות אומה חלקה, ואז על גבי אומה החלקה הזו שם שמיים יוכל להיות שגור. שם שמיים יהיה שגור, ישתפר המוסר, יראת שמיים, קדושה, כל זה יגיע. כן.
שבע השנים בקשר לזמן שצריך לעבור
בשביל לתת מדומה? יכול להיות מאוד, כן, תכן מאוד. שהקדוש ברוך הוא, מה? איך? עושה רב, נכון. הקדוש ברוך הוא נותן את ההזדמנות. הרי זה מה שאמרו לגבי יוסף, ונראה מה יהיו חלומותיו. מה זה מה יהיו חלומותיו? נותנים לו את האפשרות, נראה. כן? כי הרי גם אם יוסף לא ינסה את השיטה שלו, אז יקום יוסף אחר בעוד כמה דורות וגם כן ינסה. מה? כן.
לא יודעת.
האם ראינו ניסיונות יוספיים במהלך ההיסטוריה? ודאי. אני הזכרתי כמה כבר כאלה. כן, למשל יהודים שחשבו דרך השיטה הכלכלית שוויונית לתקן את העולם. יש כמה כאלה. זה בתחום החילוני. מצאנו בתחום הדתי רבנים שאמרו שיש ייעוד ליהדות בגולה לקדש את התרבות של האומות. נכון? היה בגרמניה שיטה כזאת. אז רואים ששיטות כאלה היו קיימות. אגב, מעניין מאוד שכאשר באו היוונים ודרשו מישראל להתייוון, הם אמרו, כך מובא בחז"ל, כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוהי ישראל. הרב קוק מברש, מה זה קרן השור? שהם אמרו, אמצו את שיטתו של יוסף. ואז תתגוללו בתור... מה? שור זה יוסף. בכור שורו הדר לו וקרני ראל קרנב, כן? בפרשת זאת הברכה. אז אמרו, תאמצו את שיטתו של יוסף. הנה, יש לכם כבר בהיסטוריה מישהו שהתלבש כמצרי ודיבר מצרית והיה שותף מלא לתרבות שלנו. כן. כן, אבל המלך יש לו הכוח לשנות את כל מצרים. הרי הוא מוציא אחר כך את יוסף על כל מצרים והוא נותן לו את היד החופשית לתקן את הכל. אז המלך זה הדבר הכי חזק שיש. חוץ זה שצריך להבין שמצרים הייתה אז התרבות הראשית בעולם. כלומר, זה לא סתם עוד ממלכה. מובא במדרש תנחומה שכאשר יהודה ניגש אל יוסף ויגש אליו יהודה ויאמר, אז המדרש אומר שיהודה אמר, אם אינך משחרר את בנימין אני ממלא את כל השווקים של מצרים בדם. אמרו לו אחיו, יהודה, מצרים איננה שכם, אם אתה מחריב את מצרים נמצאת מחריב את העולם כולו. כי באמת הנפש של האנושות, של התרבות האנושית, הייתה שם באותם הימים. ולכן יוסף, וזה מפתה מאוד, יוסף חושב שכדאי מאוד להשתלט על מוקד הכוח הזה ודרך זה לשנות את העולם. לא שומע. כן, צריך להגיד ככה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ידוע אותם, נכון? אחרי שהוא ברא את העולם, ברא את האדם. האדם הקים תרבות, והתרבות הגבוהה ביותר באותם הימים הייתה מצרים. זאת אומרת, ההצלחה של הבריאה כולה, נגיד השפיץ של תהליך הבריאה, מגיע עד מצרים. ושם דבר השם תקוע, כי נוצרה שם תרבות משועבדת, לא יצירתית, שקופת על שמריה. אז צריך להכניס בתוך התרבות הגבוהה הזאת ממד של חירותיות, שזה העברים יכולים לספק. זה מה שכתוב בהגדה של פסח, ארמי עובד אבי וירד מצרימה. מה אומרים חז"ל בהגדה של פסח על וירד מצרימה? אנוס על פי הדיבור. מפרש מרן אחידה בשבע מקובלים, מה זה אנוס על פי הדיבור? שהדיבור האלוהי שברא את העולם היה כבול במצרים, לכן היה יעקב אבינו אנוס לרדת למצרים כדי להוציא משם את הדיבור. וכאשר הדיבור יוצא, אז הפה סח. אי אפשר להחריב את מצרים. להחריב את מצרים זה להחריב את מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא. לא סתם עושים דבר כזה. כן? הרי תראה איזה קושי היה בעשר מכות עד שזה הגיע לזה. כן. לא שומע. מה? הדיבור. אני לא מבין, אני צריך להסביר את זה אלף פעמים. אני הסברתי שריבונו של עולם ברא את העולם. נכון? גם לזה אתה ידוע? לזה אתה יודע? עכשיו. בתוך הקצה של בריאת העולם, השפיץ, בריאת האדם. האדם פיתח תרבות. התרבות העליונה ביותר הייתה מצרים. אבל שם הדיבור היה תקוע, כי זה לא, כי נוצרה חברה הקופת על שמריה, שנדה מסוגלת לשחרר את האדם מכבלי הטבע. עד כאן זה ברור? הדיבור שברא את העולם. בדבר השם שמיים נעשו, ובוא פי כל צבעם. אני לא מבין. האם ידוע לך שלפי היהדות הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במאמרו? כן, יופי, זה דיבור. נכון, הדיבור הזה הולך ויוצא, הולך ומתפשט. ועד שהוא נהיה מצרים. הוא בורא, נכון, הדיבור הזה. נו, אז הוא נהיה מצרים. זה הכתר של ה... זה הפסגה של המפעל. ברור שקדוש ברוך הוא גם ברא חתולים, וחוץ מזה גם נהרות וימים. כן? אבל, אבל איפה בא לידי ביטוי ממשלתו, נגיד, עומת הרצון האלוהי? באדם. ובאיזה אדם? באדם המוצלח. איזה אדם היה הכי מוצלח אז? מצרים. נכון? עד כאן זה ברור? מה? מה קשה לקבל? אז זה יהודה? מה זאת אומרת? ודאי. הרי הבריאה, המשך תהליך הבריאה, ביד מי הופקד? מה? אז אתה לא שמעת את השיעורים על בראשית, מככה. פרשת בראשית, אמרנו, אשר ברא אלוהים, לעשות. אז מי צריך לעשות? האדם, יפה. זאת אומרת שהמשך המפעל תלוי במי? באדם, יפה מאוד. זאת אומרת שאם האדם תקוע, אז הדיבור תקוע. פשוט מאוד, נו. וזה מה שאמר יעקב אבינו במיטת חוליו במצרים, הוא אמר לישועתך קיוויתי השם. אז מי צריך ישועה? טוב, אז. אבא נמשיך. בפרק מ"א. פסוק מ"ה. פרק מ"א. פסוק מ"ה. ויקרא פרעה שם יוסף ספנת פענח ויתן לו את הסנת בת פוטיפרה כהן און לאישה ויצא יוסף על ארץ מצרים. מי הוא פוטיפרה כהן און? חז"ל אומרים שהוא פוטיפר. פשוט, לא חייבים להגיד את זה, אבל חז"ל מגלים לנו שפוטיפר הוא פוטיפרה והוא החותן של יוסף. אנחנו זוכרים שעם אשת פוטיפר היו בעיות. היא רצתה את יוסף אצלה, אז היא הרגישה כנראה משהו נכון, רק היא לא הבינה שזה שייך לביתה. מה? כן, זה דיברנו בשיעור הקודם. כלומר, אבל היא הבינה משהו חשוב, היא ראתה ביוסף מי שבא לגאול את מצרים, והיא בעלה סריס פוטיפר, סריס פרעה. זאת אומרת שהוא כבר עקר, איננו מוליד. אז צריך מי שיבוא מבחוץ, מכוח חיים חדש, להחיות את מצרים. לכן, היא רצתה את יוסף מתוך כוונה אולי אפילו לשם שמיים במידת מה, אבל היא רצה את זה בחטא, והיא לא הבינה שמה שהיא מרגישה באופן אינטואיטיבי הוא נכון לא לגביה אלא לגבי ביתה. מכאן שאצל החוטאים אחד הדברים הגורמים לחטא זה אינטואיציה של דבר נכון שבחטא שהתפרש בצורה לא נכונה ומביא לחטא. כן, מה? פוטיפר הוא אחד השרים במצרים. כן. ודאי שיוסף את בית פוטיפר. פוטיפר מייצג את מצרים. כן. הוא יודע שיש משהו נכון בחטא שלו, והוא חושב על ידי זה להצדיק את כל החטא כולו. כן? במקום לעשות את ההפרדה בין האינטואיציה, זה כמו שמצאו חז"ל אומרים על דוד המלך, מדוע הוא בא אל בת שבע? כי הוא ידע שהיא מיועדת לו מששת ימי בראשית, לכן נקראת בת שבע. מה הייתה הטעות שלו? עשה את זה לפני הזמן, אכלה פגע, כן? מופג, לפני הזמן. היה צריך לחכות עד שיבוא הזמן, עד שאוריה ימות מעצמו, ולא לעשות, לחפש פונסים. כן? אבל זאת אומרת שהייתה פה איזו מחשבה עמוקה של דוד המלך. עכשיו, פסוק נון. וליוסף יולד שני בנים בטרם תבור שנת הרעב אשר ילדה לו הסנת בת פוטיפרה כהן און. ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה, כי נשני אלוהים, נשני הכוונה השכיחני, את כל עמלי ואת כל בית אבי. ואת שם השני קרא אפרים, כי יפרה לי אלוהים בארץ עוני. אם אנחנו קוראים את זה בלי דעות קדומות, יוצא ככה שיוסף דרך השמות שהוא נותן לבנים שלו מדבר בעצם על התבוללות. אני שכחתי את בית אבא ואני מצליח אצל הגויים, נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי, יפרני אלוהים ברצון. זה לא התבוללות במובן של הזדהות עם מצרים, אבל זאת התבוללות בתור, כלומר, תחפושת. יוסף חי כמצרי לחלוטין מבחוץ, ושומר על זהותו העברית חבוי עמוק בפנים. זה מה שהוא עושה. זאת אומרת שהוא רוצה עכשיו לפעול לבד, בלי בית אביו. הדבר הזה מסביר לנו, לא מסביר, מעורר קושיה, אבל זה משתלב יפה בעובדה שאף על פי שיוסף שלט במצרים, הוא לא שלח מכתב לאבא שלו להגיד לו שלום אבא, אני חי ואני מלך מצרים. לפי מה שלמדנו, ייתכן מאוד שיוסף גם חשב שבבית לא רוצים אותו. כי הרי יש פה, לא יודע, איך נסתכל על זה? אבא אומר, יוסף יקירי, בוא, אני שולח אותך לשכם, לאחים שלך. בסדר אבא, אני הולך. מגיע לשכם, זורקים אותו לבור. מי נתן את ההוראה? אולי הם שכנעו את האבא שצריך להפריד בין בני רחל לבני לאה. שבני רחל נדחים, ובני לאה הם ההמשך של הסגולה. על כל פנים יש לו איזה חשד, הוא רוצה לברר את זה. מה? הוא לא יודע מה קורה עם בנימין. אנחנו נראה בדיוק מה הוא חושב על הסיפור של בנימין. עוד מעט. פרק מבית, פסוק א'. וירא יעקב כי יש שבר במצרים. היה יהודי חשוב באירופה, הרב יעקב גורדין, זכרונו לברכה, היה ברוסיה, בגרמניה, אחר כך בצרפת. הוא אומר, מה זה יש שבר במצרים? יעקב הבחין שמשהו נשבר שם, שבמצרים יש שבירה. כל מקום שבו שוברים משהו, יש סיכוי להתקדמות. אז יעקב שולח את הבנים למקום שבו שוברים. ויאמר יעקב לבניו, למה תתראו? ויאמר, הנה שמעתי כי יש שבר במצרים, רדו שמה ושיברו לנו משם ונחיה ולא נמות. וירדו אחרי יוסף עשרה לשבור בר ממצרים, ואת בנימין אחי יוסף לא שלח יעקב את אחד, כי אמר פן יקראינו אסון, ויבואו בני ישראל לשבור בתוך הבאים, כי היה רעב בארץ כנען, ויוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל עם הארץ, ויבואו אחי יוסף והשתחררו לו 2,000 ארצה. וירא יוסף את אחיו ויקירם. מה התגובה הראשונה? ויתנקר עליהם. למה? הוא לא רוצה קשר איתם. מה? למה הוא לא רוצה שהם ידעו שזהו? הוא לא רוצה שהם ידעו שזהו. למה? כי הוא רוצה לחיות את הגורל שלו במנותק מהם. הוא רוצה להתנתק מהמשפחה הזו. מה?
אם הם ידעו שזהו, אז הם עכשיו רגע, זה יוסף, עכשיו הוא רוצה, יעשה לנו רע בגלל מה שעשינו לו, אז אולי הם יבואו אליו בצורה לפגישה של התאח שלנו, מבקשים סליחה, ולעזור לנו.
נו, אז למה הוא לא עשה את זה? כדי שיעשו תשובה שלמה? איפה זה כתוב? בתהליך? אני לא בטוח בכלל, לפי הפשט, שיוסף ידע שהוא מחזיר אותם בתשובה. אנחנו נראה את זה מההמשך, שדווקא הוא לא חשב את זה. הם חזרו בתשובה בעל כורחו. רגע, מה? לא, לא, זה לא פגוע רגשית. הוא אומר, תראה, יש 10 אנשים שניסו לרצוח אותך, והם רוצים, והם באים אליך. מה אתה עושה? הדבר היותר פשוט היה להרוג אותם. זה פשוט ביותר. יוסף רחמן מדבר איתם קשות, לא רוצה קשר. תקרו אוכל, תלו. זה מה שכתוב. וידבר איתם קשות, ויאמר עליהם מאין באתם, ויאמרו מארץ כנען נשבור אוכל. ויקר יוסף את אחיו, והם לא הכירו. פסוק ט' מוזר מאוד. ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם. מה זה תקוע פה? הרמב"ן אומר שויזכור יוסף את החלומות זה לא עכשיו, אלא זה תמיד. מאז שהוא ירד למצרים הוא זוכר את החלומות, ולכן הוא איננו מתקשר לאבא שלו, כי הוא רוצה שהחלום יתקיים. הוא יודע שזה יתקיים. לכן האסטרטגיה כדי שהחלום יתקיים זה לא לשלוח מכתב לאבא, לחכות הם שיבואו, וכל הסיפור של הרעב וכל זה כדי להביא אותם. זה יפה מה שאומר הרמב"ן, אבל מבחינת הפשט יש פה קושי. הקושי הוא שהתורה אומרת ויזכור את החלומות רק אחרי שהוא דיבר איתם קשות. דבר נוסף, מניין בגלל חלום לא לשלוח מכתב לאבא? זה לא מובן. מה? אז עכשיו, אני לא בא לשאול את הרמב"ן, חס וחלילה. הרמב"ן אומר דבר אמת. הרמב"ן אומר מה בעצם זה עשה. כן? אבל להגיד שזה הפשט, זה קשה להגיד זה הפשט. כן.
אפשר להגיד שאז החלום כמו היום, אולי יוסף שראה את החלומות, ראה את זה בצורה של באמת נבואה, והוא התייחס לזה בצורה
מוחלטת כל כך. אז למה שהוא, אז שישלח מכתב לאבא, יגיד, הנה אבא, אני עכשיו מלך מצרים, בואו תשתחוו כדי שהחלום יתקיים.
כל
הריתוס, כל איזה מיתוס. הוא פשוט אומר, הנה אני עכשיו מלך מצרים, בואו תשתחוו, אני מלך. זהו, מה הבעיה? הנה, חלמתי חלום, הגיע הזמן שתקיימו אותו. כן, זה קצת קשה כל הסיפור הזה, אלא יותר פשוט כאן שכאן הוא זכר את החלומות. עכשיו צריך לזכור מה היה בחלום. הוא ראה 11 כוכבים משתחווים לו. כמה כוכבים הוא רואה פה? 10. וואו, זה הבעיה. 10 השתחוו, חסר אחד. אז מה? מה? לא, זה כבר הסברנו בשיעור הקודם. מה אתה אומר?
הוא אומר, חסר אחד, יכול להיות שזה בנימין, יכול להיות שזה יעקב.
לא, זה בנימין. השמש והריח, זה יעקב. נכון? עכשיו, אם כן חסר בנימין, מה יוסף חושב? הם ניסו לרצוח אותי ובנימין לא פה. אולי גם אותו הם אמרו. לכן הוא רוצה, הוא רוצה לעשות הכל כדי להביא את בנימין, אם הוא עדיין חי. לא משנה, הוא רוצה שהדבר יהיה ברור. לכן כל הסיפור הזה שמה שהוא שולח אותם וכל זה כדי שהם יביאו את בנימין. כן. מה?
אבל התחילו
ביקוח,
לא
יש, נו.
אז אין לו פותיות עכשיו שהחלום לא יגשם, שאולי איתה?
אולי. זה דבר שמתחיל להראה אותו. עכשיו, בואו נמשיך הלאה. פסוק י' ג' ויאמרו 12 עבדיך, אחים אנחנו בני איש אחד בארץ כנען, והנה הקטון את אבינו היום, והאחד איננו. ויאמר אליהם יוסף, הוא אשר דיברתי עליכם לאמור, מרגלים אתם, בזאת תיבחנו. חי פרעה, תצאו מזה, כי אם בבוא אחיכם הקטון הנה. שלחו מכם אחד ויקח את אחיכם ואתם יאסרו ויבחנו דבריכם האמת איתכם, ואם לא חי פרעה כי מרגלים אתם וכו'. עכשיו בקיצור הוא מלחיץ אותם. פסוק כף א' ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. באיזה שפה הם אמרו את זה? הם אמרו את זה בעברית. הם, האם הם ידעו שהוא מדבר עברית? הנה, כתוב כאן מפורש בפסוק כף דלת והם לא יד, כף גימל, והם לא ידעו כי שומע יוסף כי המילית בנותם. זאת אומרת, הם אומרים, הם מדברים בעברית מתוך הנחה שיוסף לא מבין, והם אומרים השמים אנחנו הלכינו. על איזה אח הם מדברים? על יוסף. מה יוסף חושב שהם מדברים? על בנימין. והראיה פסוק כף ב' ויען ראובן אותם למורה, לא אמרתי עליכם למורה, אל תחתו בילד ולא שמעתם. וגם דמו הנה נדרש. למה? כי הם הרי משוכנעים שיוסף מת, לפי מה שלמדנו בשיעורים הקודמים. הם משוכנעים שחיה רעה החלטו, לכן הוא דמו הנה נדרש. ויוסף לא יודע שהם חושבים שהוא נהרג, לכן כשהוא שומע על הדם שנדרש של האח, הוא חושב שהם מדברים על בנימין. ואז התוצאה, פסוק כ"ד, ויסוב מעליהם ויבק. על מה הוא בוכה? על בנימין. תחשוב לבד. וישוב עליהם וידבר עליהם ויקח מידע משימון. מה זאת אומרת שהוא בוכה? כי הוא סבור שבנימין נהרג. מה אתה אומר? לא הבנתי. נכון, זה מה שהם אמרו במצרית. עכשיו יוסף אומר הם שקרנים, נכון? מה? יוסף אומר שהם שקרנים, נכון? אבל זאת תיבחנו הרי אומר. אתם סתם מספרים סיפור. ובאמת כשמדברים ביניהם בעברית, הם אומרים דמו הנה נדרש. אז יוסף רואה בזה אישור לזה שאולי הם הרגו בנימין. הם גם מספרים על יוסף? אחד עינינו. למה שספרו? אלא זה אומר שהמצפון שלהם הציק להם. תמיד הם ראו את עצמם כשני מעשר אחים עדן. כן. אבל יוסף,
לכן כשהם אומרים, זאת אומרת, 12 אחים אנחנו והקטונת, אבינו, איזה סיבה יש לו לחשוב שהם הרגו אותו והם אומרים
כי הוא לא הגיע? כי הוא לא הגיע, והוא אח שלו. הרי הוא יודע,
אבל הגיוני שישו אחד עם האבא, זה לא
הגיוני, זה הגיוני שישו, זה לא משולל היגיון שישו אחד עם אבא, הוא רוצה להיות בטוח. הוא רוצה אולי אפילו, ואנחנו רואים באסטרטגיה בהמשך, הוא רוצה לקרוע את בנימין מהם. אנחנו נראה בהמשך, אחרי סוכות, כיצד הוא עושה זאת. טוב.